זה השיעור האחרון שלנו לפני הטקס, ויהיה עוד שיעור אחרי הטקס. הטקס יהיה בשבת, טקס הענקת נדרי נזירות, לחמישה אנשים ברי מזל. זה יום נפלא, כי זה יום של ג'ייסון קאפה. זה החג של ג'ייסון קאפה. זה נחשב אחד הימים הכי טובים בשנה. זה יום במיוחד מוצלח לקבל את הנדרים. ואנחנו מאוד מתרגשים, עוד מעט תבוא הנזירה גלסה, חברה טובה שעשתה איתי את הריטריט, מומחית לטקסים, והיא תעזור לנו להתארגן ולעשות הכל כושר. ואולי אם יהיה לנו מזל, הם יצליחו להגיע לפני שאנחנו מסיימים, אז ביקשתי שהיא תבוא להגיד שלום, אז תקבלו את פניה יפה. אז אנחנו היום בשיעור מספר 5. בסריקה קצרה עברנו, אם התחלנו מנדרי הבסיס של אי הריגה ואי גניבה, או הריגה וגניבה הם תמיד מסוכים בשפה שלילית, כן, מי עושה את העבירה, מי הבסיס, וכאלה. הריגה, גניבה, אחר כך יהיה לנו התנהגות מינית בלתי הולמת, אחר כך יהיה לנו להגיד דבר שקר, שזה היה לשקר אודות ההישגים הרוחניים שלנו, הגבוהים, במידה שהיו לנו כאלה או שלא היו לנו כאלה, ואנחנו טוענים שהיו לנו כאלה. אז זה היו ארבעת הבסיסים. זה היה מספר 7, נכון? מה היה מספר 8? האשמה. האשמה בלי בסיס. ופה אנחנו כבר נכנסים לנושא שיחזור על עצמו גם בשיעור הזה. שאנחנו מאשימים מישהו בלי שאנחנו יודעים שבאמת עשה משהו, אבל פשוט כי אנחנו לא אוהבים אותם, או כי אנחנו איזה רצון רע יש לנו כלפיהם ואיזה רגע שלילי. ואתם יודעים, אומרים שנדרים הבודה קבע אחרי שקרו דברים בקהילה, ואז הוא עשה נדר. ככה לא עושים אצלנו. אז כנראה שזה היה נושא גדול בימים ההם, אבל אנחנו נלך ברוח הדברים למקרה שמתעורר בנו איזה רצון רע. אבוד אמר, ככה לא עושים אצלנו. אנחנו לא הולכים ותופלים על אנשים אשמות, בלי שיש לנו שום בסיס. זה פוגע קודם כל בנו, אבל זה פוגע בהם, זה פוגע בכל הקהילה, זה גורם לדמורליזציה, זה לא מאפשר תפקוד של קהילה רוחנית ולימוד בקהילה רוחנית, שזאת המטרה, למה אנחנו מתכנסים פה. אז זה היה להאשמה בלי בסיס, והשני היה להאשים ברמז בלבד, רק טיפה פחות חמור, אבל עדיין יש לו את כל האפקטים של דמורליזציה וכך הלאה. אחר כך, אז זה היה פיצול הסנגה. שוב נושא של סופר רגיש בכל סנגה, כי גם אם היא עוד לא מתפצלת, מתחילות מפלגות. אני שומעת את זה מכם כל הזמן. זה מתנהג לא כמו שאני רוצה, זה לא מביא מה שאני רוצה, זה לא עומד בהתחייבויות שלו, זה לא... ומתחילים למשוך, כל אחד מושך לכיוון שנוח לו, לכיוון שהוא חושב שמתאים. זה עוד לא פיצול בסנגה, אבל זה הרוח של פיצול. אם אתם בסנגה רוחנית, אתם מחפשים איך לעשות את הסנגה הזאת הרמונית ועובדת, ולא איך למשוך לכיוון שלי. זה מחשבה לגמרי אחרת. ויש אנשים שמאוד אוהבים את הלימוד וכך הלאה, אבל כשאני רואה שמישהו מתנהג ככה, הוא עוד לא בשל. ואני גם מקבלת בקשות, בקשה שיהיה כך וכך וכך, כי זה איך שמתאים לי. בבקשה תשני את הכללים, כי זה איך שמתאים לי. תבחנו את המיינד שלכם. זה לא אומר לא להגיש את הבקשות, אם ראוי להגיש אותם וכך הלאה. אבל תבחנו מאיפה אתם באים, על מי אתם חושבים, במה אתם ממוקדים. אם אתם ממוקדים בכם, וזה איכשהו צריך להכיל את זה על כל הקהילה בשבילכם, משהו ראוי לשנות. משהו בפוקוס צריך להשתנות. כי הפוקוס שלנו הוא לשרת אחרים. בשביל זה אנחנו פה. בשביל זה אנחנו פה. הדרך הזו, דרך המהיאנה בכלל, ודרך הטנטרה בפרט, היא להביא אותנו לרמה של משרתים לברואים ברמות הולכות וגדלות. אז זה הפוקוס. אז אם משהו לא נראה לכם, משהו קורה שלא מתאים לכם, כמובן זה הפשלה של קרמה שלכם, וזה נותן לכם הזדמנות מדהימה ללכת ולטהר את הדבר הזה בחיים שלכם. ולהתחיל לשנות את עולמכם באמצעות ההבנה הזאת, והנדרים משקפים את זה. כל מערכות הנדרים, בפרט המערכת שאנחנו עוסקים בה כאן. אז זה היה פיצול בסנגה, סיוע בפיצול הסנגה, זה היה 9, אחר כך עברנו. כן, לקלקל את האמונה של מי שאינם נזורים. זה היה האחרון שהגענו אליו, נכון? זה היה 12. 12 גם כן, סופר חשוב, כי אנחנו כאן כדי, א', לשרת אחד את השני בתוך הסנגה, ולאפשר אחד לשני להשלים את הדרך, ולא להתנהג בצורות שפוגעות בקהילה. אבל למה אנחנו עושים את זה? למה אנחנו בכלל מתכנסים כקהילה רוחנית? כדי להכשיר את עצמנו לשרת גם את אלה שלא כאן. את אלה שמחוץ, זאת הדרך שלנו. אז אם נזיר או נזירה הולכים לבית של מי שלא נזיר או נזירה, מישהו שתומך או תורם וכך הלאה, ושם הם עושים בושות, אז הם טעו בדרך. הם טעו בדרך תרתי משמע, כן? הם לא מבינים מה שהם עושים בכלל. ואם עוד מישהו מאיר להם ואומר בוא נלך מכאן להקטין את הנזק, ועוד הם חוזרים ועוד הם מוסיפים שמן למדורה, זה התיאור שם, הם צריכים פעמיים לא להישמע. זה חמור מאוד. אז אנחנו צריכים לחשוב כמובן איך זה ישים אצלנו גם למי שלא נזירים. איך אנחנו נראים בעיני האנשים מחוץ לקהילה. והאורחים שלנו שבאים, כולם מלאי הלל על היחס המדהים שהם מקבלים בו, והרבה אנשים שבאים מתרשמים עמוקות מן הקהילה. אבל יש יוצאים מן הכלל. לא לאורחים, אבל יש אנשים שבאים אליי ואומרים, דווקא פה ציפיתי שיהיה כך וכך, ופה אני נתקלת בכזה יחס או בכזאת התנהגות. אז אנחנו עוד לא פתורים, עוד לא השלמנו את הדרך. כי יש לנו אחיזה מאוד חזקה בעצמנו, לכל אחד מאיתנו. התוצאה מזה שאנחנו מאוד מעוניינים במה שנוח לנו ומתאים לנו, ובהרבה פחות מעוניינים במה שנוח ומתאים לאחרים. או אם מישהו מרעיש מאחורינו, אז אנחנו עלולים להשתיק אותם בגסות, ואנחנו לא יודעים מה אנחנו עושים כשזה קורה. וזה קורה לנו אינסטינקטיבית. למה? למה זה קורה אינסטינקטיבית? כי אנחנו כל כך אחוזים בעצמנו. כל כך אחוזים בעצמנו. אנחנו אינסטינקטיבית עלולים לגרום נזק. אז איך אנחנו נראים לאנשים בחוץ? התפקיד שלנו להיות שגרירים של דרך שהיא טובה, דרך של הלב הטוב. אז זה הרבה עבודה. אז יש לנו כבר עד עכשיו שורה של 12 נדרים, וכמו שאתם שומעים שוב ושוב, המסר הוא, הסיבה לקחת את הנדרים האלה, או הסיבה אם אתם לא לוקחים ללמוד על הנדרים האלה, או המידה שבה אתם לוקחים אותם לחייכם, גם אם אתם לא נהיים נזירים, זה בגלל שאתם מעוניינים להיטיב עם העולם, לשנות אותו למעשה, להעביר אותו טרנספורמציה. ואפשר לקחת את הנדרים האלה לכיוון הזה, ולהשתמש בהם להתמיר את עצמנו ולהתמיר את עולמנו, אבל אפשר גם לקלקל. אפשר גם להשתמש בהם באופן שפוגע ומקלקל. דוגמה, כמו שעכשיו נתתי, אם אתם רואים מישהו שפועל בניגוד לאיזה נדר, שאתם חושבים שהם לא נוהגים נכון, ואתם פונים אליהם בגסות לתקן אותה. אז מה יצא? אתם באים לתקן רע על ידי רע יותר גדול. אז אפשר לקחת את הנדרים למקום לא טוב. אז מזה צריך נורא להיזהר. בעבר דיברנו בהקשר של נדרי הבודיסטווה, דיברנו על דרכים שונות שבהם אנחנו עלולים לקלקל את הנדרים שאנחנו לוקחים על עצמנו. מישהו זוכר? היו שלוש דרכים שם שמנינו. אחת זה לא לדעת אותם. אחת זה פשוט לא להכיר את הנדרים. אם אתם לא מכירים אותם, אז סיכוי גדול שתפרו אותם. ואפילו לא תשימו לב. הדרך שנייה? לזלזל בהם. כן, אתם יודעים אותם, אבל אתם מזלזלים בהם. ודרך שלישית? שיש נגע רוחני, כן? נכון, בגלל נגע רוחני. שבבת אחת מעיף את כל מה שהתחייבתם, את כל הנדרים, הכל בבת אחת מוחק. בשנייה אחת. מתחת לכל זה, כמובן, יש אי-הבנה. זה ההפרה העוצמתית ביותר. זה כשאנחנו לא מבינים למה הנדרים האלה ואיך הם עובדים. מה המנגנון שמאחוריהם, למה לקחת אותם. כי אם לוקחים אותם בלי להבין את המנגנון הזה, אז הסיכוי הוא שלא נשמר אותם כל כך טוב, הסיכוי הוא שזה לא מתאים לנו, ננסה להגל פינות, ואז אנחנו קורטים את הענף שעליו אנחנו יושבים. אז החוכמה היא לקחת אותם ולחיות אותם, להפוך אותם לחלק מהזהות שלנו, מה שקראנו שהם ייווצרו בתודעתנו, שהם יעצבו את תודעתנו. עד כדי כך שאפילו בחלומות אנחנו שומרים על הנדרי. זה לוקח קצת זמן, אבל אפשר להפנים אותם ולהזדהות איתם במידה כזאת שהם מעצבים אותנו לגמרי. שאפילו בחלום כשאתם עומדים לשבור את אחד הנדרים, אתם מפסיקים את עצמכם. זה אפשרי. אז עכשיו יש כאן רשימה של ארבע דרכים שבהם אנשים עלולים ללכת לקבל נדרים שהם שגויות. ארבע דרכים שגויות לקחת על עצמנו נדרים. והמילה שהם משתמשים בזה, ללכת. ללכת לטקס נדרים, לקבל נדרים. לפני הטקס, לפני שאנשים שמבקשים את הנדרים מקבלים אותם, מי שלוקח אותם הצידה ומתשאל אותם, ובודק האם יש איזשהו מכשול, האם יש סיבה למה האדם הזה לא מתאים לקבל נדרים. וזה קורה באופן פרטי. אין לנו זמן לעבור, זו רשימה ארוכה של שאלות, אני אצרף אותה במקרא שלכם כנספח, אנחנו לא נעבור עליהם כאן. אז האדם שמעניק לכם נדרים, מסמיך מישהו לתשאל אתכם אם יש איזשהו מכשול, וכמו לפני שמישהו מתחתן, שואלים האם מישהו יודע למה האדם הזה לא אמור להתחתן, אולי הוא כבר נשוי או משהו כזה. אז בסגנון הזה, ואז יכולים לקרוא ארבעה מצבים שבהם אדם מקבל נדרים שלא אמור לקבל נדרים. אז הנה ארבעה מצבים. זאת אומרת, המינוח שמשתמשים בזה, הוא הולך לקבל נדרים בזמן שהוא לא אמור ללכת לשם. אז הדרך הראשונה, העלמת עין. זאת אומרת, האדם שאמור לתחקר את המועמד, אם יש איזשהם מכשולים ויש לו רשימה של שאלות לשאול אותם, אבל נגיד שהמועמד הוא חבר או חברה קרובים שלהם, והם לא רוצים לקלקל שום דבר, אז אולי הם יודעים על איזשהו מכשול, אבל הם לא רוצים לקלקל. אז הם מעלים עם עין. אולי הם לא שואלים את השאלה שתוביל למכשול וכך הלאה. אז זאת דרך שמישהו מקבל נדרים שלא אמור לקבל אותם, כי מישהו העלים עין ממכשול. דרך אחת. דרך שנייה זה ללכת מתוך פחד. וזה קורה כשהאדם שעושה את התחקיר מפחד לחשוף איזה מכשול שהוא יודע עליו. הדוגמה שנותנים בכתבים זה נגיד שהמועמד או המועמדת זה נגיד ביתו של מלך גדול והיא רוצה להיות נזירה ושולחים נזירה אחרת לתחקר אותה לפני שנותנים לה את הנדרים. אבל אולי האבא שהוא המלך הגדול הוא תומך גדול בקהילה ותורם הרבה כספים לקהילה, אז לא רוצים להצבן את האבא, אז לא שואלים את השאלה שעלולה להוביל למכשול בגלל פחד מהתגובה של המלך הגדול או משהו כזה. אז זה הדוגמה שנותנים. השאלה לא נשאלת בגלל שהשואל מפחד ממשהו. אז זה נקרא ללכת מתוך פחד. יש דרך שלישית ללכת, והיא מתוך כעס. וזה כשהנזיר או הנזירה שעושים את התחקיר, שונאים את המועמד או כועסים על המועמד, והם ממציאים מכשול איפה שאין מכשול. אז זה ללכת מתוך כעס. והדרך הרביעית זה ללכת מתוך בורות. ללכת מתוך בורות זה שאף אחד לא עושה את התחקיר, שכחו בכלל לשלוח מישהו, והנה קורה הטקס ואף אחד לא בדק אם מתאים לתת נדרים למועמד. אז אנחנו פה עברנו על רשימה, גם זה טוב לדעת לפני הטקס הקרב, אבל זה גם קשור לנדר האחרון שדיברנו עליו, של לפגוע באמונה של בעלי בתים. ושם בנדר הזה מדובר על אדם שמתפרע או מתנהג בגסות בבית של מארחים שהם לא נזירים, והוא נזרק מהבית והסנגה מנסה לרסן אותו, ואז הוא חוזר והוא אומר, הם סתם מתנכלים לי, הם עושים קנוניה עליי. אז הוא יכול להגיד אחד מארבעה דברים שקשורים לרשימה שלנו. הם יכולים להגיד, הם פשוט מתוך בורות מתנהגים איתי ככה, או בגלל שהם כועסים עליי מתנהגים איתי ככה, או בגלל שהם מפחדים ממישהו או ממשהו אז הם מתנהגים איתי ככה, או בגלל שהם מעלים עם עין ממשהו חשוב ומתנהגים איתי ככה. כל זה גורם להם להתנכל לי ולעשות קנוניה נגדי וכך הלאה. אז זה חלק מהתיאורים של הנדר הזה, יש את הארבע דרכים האלה של ללכת. שזה הקשר אחר, אבל אותה הרשימה. אוקיי, ברור? אז אתם יודעים, כדי להפר את הנדר הזה, הם אומרים לו ללכת, ואז הוא חוזר, ואז הוא אומר את כל הדברים האלה. אז זה די קשה לשבור את הנדר, אוקיי? לא מספיק שהתפרעת, תצטרך עוד לחזור. נדר מספר 13. אמרו ששין, זונציק, מאווה. מה זה ששין? כלב השמירה. במדיטציה זה כלב השמירה, או מודעות. כן? מודעות שקורה משהו במיינד שלא אמור לקרות, הששין תופס אותו, נכון? כאן זה לא בהקשר של מדיטציה, אז כאן ששין זה המודעות הזאת, או אפשר להגיד במודע. במודע. זונציק, ציק זה מילה, וזונציק זה מילה שקרית, או דברי שקר, או לשקר. מה הוא אז זה לדבר בכתיב הזה? אז במודע לשקר, לשקר במודע. אז היה לנו כבר נדר על שקרים, אבל הוא היה ספציפית על הישגים רוחניים נשגבים. זה חל על כל השעה, לא לשקר. אז פה מדובר על שבמודע אתם משקרים עדות משהו. זאת אומרת, אתם תופסים את המציאות באופן מסוים, והרושם שאתם משאירים הוא שונה מאיך שאתם תופסים אותה. אז זה מי שרציני בעניין שמירת הנדרים, זה כמו גשם. כל הזמן עושים את זה. כל הזמן. לאו דווקא אומרים את ההפך, אבל אומרים חצאי דברים, או מסדרים אותם קצת בקונטקסט שיהיה לנו נוח. אנחנו מומחים במניפולציות לעשות את זה. מה המרכיבים של הנדר? הבסיס, נזיר או נזירה מתחילים, שחוו משהו, ראו משהו, טעמו משהו, שמעו משהו, איזושהי חוויה במציאות שלהם, באמצעות החושים. זה הבסיס. אחר כך מצב תודעה, יש לו שני חלקים, יש לו את הזיהוי ויש לו את הכוונה, נכון? הזיהוי הוא שאנחנו מזהים נכון מה שראינו או שמענו, מה שזה לא יהיה, או טעמנו או חשבנו, אנחנו מזהים נכון. ג'ייסון קאפה לא מזכיר פה את הכוונה, אבל אנחנו יכולים להשלים בין השורות, שהכוונה היא להונות מישהו או לרמות מישהו, כן? או לא להיות ישרים עם מישהו. הביצוע זה שאנחנו הולכים ואומרים למישהו משהו שהוא מנוגד לתפיסה שלנו של מה שקרה. והשלמה זה כשאדם שומע ומבין את מה שאמרנו. לא חייב להסכים. שומע ומבין את מה שאנחנו אומרים. אז זה טיפוסי לשקר, נכון? ספציפית כאן מדובר על שקר במילים. אתם רואים, יש פה את המילה ציקמאווה, לדבר. למרות שאנחנו גם יכולים לשקר באמצעות הגוף, להשאיר רושם מוטעה בשפת גוף. אז היה לנו כבר נדר אחר על שקר בהקשר של הישגים רוחניים. יהיו לנו עוד כמה נדרים שקשורים בשקר בצורה כזאת. כבר היה לנו השמצה, האשמה בלי בסיס, נכון? ברמז בלבד, כבר היה לנו, ויהיו לנו עוד. זה נושא מאוד גדול בנדרים של נזירות, מאוד גדול. אז בגלל שיש עוד נדרים שקשורים בצורה כזאת או אחרת של שקר, אז הם אומרים, הנדר הזה חל על כל מה שלא כלול בנדרים האחרים. אז בנדר הזה לא מדובר על הישגים רוחניים נשגבים, לא מדובר על השמצה, לא מדובר על יצירת פיצול בסנגה, שגם שם יש צורה של שקר. ויש עוד כאלה שיבואו בהמשך. אז מה שיבוא בהמשך באופן מפורש, מה שיש לו את הנדר שמוקדש לו, לא כלול בנדר הזה. אז לזה הם קוראים לשנפי, זאת אומרת, כל מה שאחר ממה שכלול בנדרים האלה. אז עכשיו אנחנו שומעים נדר כזה שפוסל את המעשה של אמירת שקר. יש סכנה שאנחנו שומעים את הדבר הזה, ואנחנו שומעים מישהו וברור לנו שהם משקרים, ואנחנו מתחילים לשפוט אותם בליבנו. אז פה יש סכנה. בגלל שאתם זוכרים, הבודה אמר, עד שאתם מגיעים למקומי אתם לא יכולים לשפוט אף אחד. אתם לא יודעים מי הם. אתם לא יודעים מה הכוונה שלהם, במיוחד אם אנחנו לוקחים את ההשקפה שהעולם סביבנו כבר מואר, והיצורים, כל מה שהם עושים זה לדחוף אותי להערה, אז אני לא יודעת, אולי הם משקרים, אולי הם רואים 500 שנה קדימה, והם יודעים לאן זה יתגלגל ואיך זה יועיל לי בסופו של דבר. אז פה אנחנו צריכים מאוד לזהר, ואנחנו גם יודעים שיש נדר של בודיסטווה, שכשמגיע הזמן לשבור אחד מנדרי החופש, כדי להביא ברכה למישהו, אם אתה בודיסטווה מאוד גבוה ומתקדם, אז אתה אמור לעשות את זה. והבודה עצמו לימד צורות שונות של ריקות, הסברים של רובם לא היו נכונים. היו רק נכונים חלקית. אבל הוא ראה את התועלת שזה יכול להביא לקהל שאיתו הוא דיבר. אז יש פה שני מאבקים. אחד, למנוע את עצמנו מלשקר על כל הצורות מתחכמות של שקר שאנחנו כל כך מומחים לעשות. והדבר השני, להיזהר ממנו, זה לשפוט את מי שאנחנו נראה לנו שמשקר, או נראה לנו שלא עומד בהבטחה. זה לא תפקידנו. לשפוט זה לא תפקידנו. לא שמו אותנו כאן לשפוט. שמו אותנו ללמוד לאהוב את האנשים. שמו אותנו כאן לאהוב את האנשים. ולהגדיל את אהבתנו במידה מדהימה. כל פעם שפיטה, אם תחשבו איזה מין מצב תודעתי זה שפיטה, זה משהו שמרחיק מישהו, פוסל מישהו, איכשהו שם איזה קו ביני ובינם, אני איכשהו יותר טובה מהם באיזושהי צורה. זה מנוגד לפונקציה של אהבה, זה הפוך. פעם דיברנו על זה, על הספקטרום הזה, יש אהבה בצד אחד ויש שפיטה בצד שני. שפיטה זה צורה של חשיבה שיש בתחילה, מידה של קונפליקט, מידה של אני והם, שיש בה קו. זה לא תפקידנו. אנחנו צריכים לשמור שלא נשקר בעצמנו. במידה שאנחנו פוגשים שקר, או במידה ששקר כזה פוגע בנו אישית, מישהו משקר וזה גורם לנו לנזק. או מישהו לא עומד בהבטחה, וזה גורם לנו לנזק. אז אנחנו כמובן עובדים עם קרמה, מסתכלים איפה אנחנו עשינו את אותו הדבר בעבר, ומודים להם שהם משקפים לנו את זה עכשיו, וזה נותן לנו הזדמנות לשנות, אבל אין לנו מה לשפוט אותם. ואנחנו מחפשים איך לעזור להם. ילדים הרבה פעמים משקרים ששואלים אותם כי הם מתביישים במה שעשו, או מפחדים שיצעקו עליהם, או משהו. אנחנו עושים אותו דבר. אנחנו לא רוצים שיצעקו עלינו, או לא רוצים שישפטו אותנו, או לא רוצים שיחשבו עלינו לא טוב. ובמידה שאנחנו אומרים או לא אומרים מה שאנחנו אומרים או לא אומרים, מהסיבות האלה אנחנו כמו ילדים. ואנחנו לא מבינים שזה פוגע בנו. ואם תדחו את זה ביומן שלכם, ורק תתחילו לעקוב אחריו יום אחד, שבוע אחד, רק על זה, תראו כמה פעמים זה, כמה זה קורה במשך היום. ופה כתוב, יש דגש על המילה ששין, במודע. כמה פעמים אנחנו יודעים שאנחנו משאירים רושם מוטעה ובכל זאת עושים את זה. וזה יכול להיות בצורות מאוד קלות. מכיוון שאנחנו עושים את זה כל כך הרבה, אז אפילו אם זה צורות מאוד קלות, ואף אחד לא ייקח אותנו לבית המשפט על זה, זה כמו, דיברנו על קרינה בעוצמה נמוכה, ברמה נמוכה, זה לא מיד הורג אותנו, אבל זה מצטבר. זה הולך ומצטבר ומצטבר ומצטבר, ומאחיר את המיינד שלנו, ומאחיר את הגוף שלנו, ומהווה מכשול בדרך לגוף של אור, ולמיינד כל יודע. ולאהבה בלתי מוגבלת. אז זה משהו שדורש הרבה הרבה תשומת לב. זה היה נדר 13, נכון? אם אנחנו מתחילים לשמור אותם כמו שצריך, ברצינות, זה עבודה גדולה. זה עבודה מאוד גדולה. אבל אם עושים אותה, זה נוצר בתודעה שלנו וזה מתמיר אותה, מעצב אותה. נדר מספר 14. אמרו שנור, השה זה חבר, זה מין כמו גאוי שניין, כמו השניין, השה זה חבר, שניין זה חבר קרוב, זה הידיד הטוב היה, אז השה. ונור פה זה להאשים, להאשים חבר, זה שם מקוצר של הנדר, להאשים חבר. מי זה החבר? החבר זה נזיר או נזירה מהקהילה שלנו, מדובר פה על נזירים או נזירות. והמצב הספציפי שמדובר עליו כאן, זה שמישהו מבחוץ בא ונתן תרומה לקהילה, ואולי נתן הנחיה איך הוא היה רוצה שישתמשו בתרומה שלו, למי לתת אותה, לאיזה מטרות לתת אותה. ואז בא הנזיר הזה שהתפקיד שלו עכשיו זה לחלק את התרומה הזאת ומחלק אותה באיזשהו אופן בהתאם למה שהתורם ביקש, ובא נזיר אחר שלא מרוצה מחלקו ומאשים אותו בעדפות, שהוא מעדיף את א' על פ' כי הוא לא נתן לו מספיק, הוא לא בסדר, הוא משחק איפה ואיפה, או יש לו עדפות, או עושה אפליות. אז לזה הכוונה פה. האשמה של חבר זה האשמה שמישהו יש לו העדפות ולא פועל כאילו ביושר. שוב, זה נופל בתוך הסל האחור הזה של דברים שפוגעים במורל של הקהילה. לאו דווקא אתה יודע מה הוא כן עושה, מה הוא לא עושה, מה הוא התכוון, מה הוא לא התכוון. אתה יכול לחפש איך לעזור לו, אתה יכול לחפש איך לשפר תהליכים. יש מיליון דברים שאתה יכול לעשות לפני שאתה הולך ומאשים מישהו. להאשים מישהו זה כבר בדרך לפיצול, זה כבר בדרך לדמורליזציה, זה כבר, שוב, דגש חזק חזק בנדרי הנזירות על חיים בתוך קהילה, איך לעשות את החיים הרמונים. אז זה היה 14. 15. אמרו של טאפה לצ'אווה. של טאפה לצ'אווה. אז של טאפה זה מילה ספציפית פה, מאוד ספציפית, מתכוונים למה שהיום אנחנו נקרא אב הבית או אם הבית. אז הנזירים במנזר יש בתים, יש כאילו בית אחד שיש בו קבוצה של נזירים שמתגוררת, בית אחר שמתגוררת קבוצה של נזירים. בכל בית כזה יש אב הבית, או אצל נזירות אם הבית, שהם אחראים להספקה ולמה שעושה אם בית או אב בית. אז לצ'אווה זה להשמיץ אותם, להכפיש את שמה. אז אתם יכולים לדמיין שבמנזר של טאפה הזה הוא כמו אלוהים. כולם מנסים להיות ביחסים טובים איתו, כי הוא מחלק את המיטות והמזרונים והסדינים והאוכל והשתייה, ואתה רוצה להיות חבר שלו. נו, אז עכשיו זה פותח פתח רב, למה אם אתה לא מקבל מה שאתה רוצה ומה שנוח לך? צ'אווה זה כשאנחנו הולכים ופוגעים בשמו של אותו אדם, שבעצם עושה שירות לקהילה וחשוף להרבה כאלה חיצים, כי אנחנו לא קיבלנו מה שרצינו. אז אתם כבר שמים לב, יש הרבה נדרים שקשורים בנושא הזה, המון נדרים, שהם שוב קשורים גם למורל של הקהילה. מה שאומר לנו, נזרים או לא, אנחנו חייבים לתת הרבה תשומת לב לנושא הזה, של איך ההתנהגות שלי תורמת למורל של הקהילה. מאוד חשוב. ואם אתם מרגישים שמישהו לא קיים את הבטחתו לכם וכך הלאה, תחפשו אתם איך אתם יכולים לעשות מעל ומעבר. תחפשו אתם איך אתם יכולים לנגוד את הקרמה הזאת, כי זאת קרמה שלכם שמפשילה. איך אתם יכולים ללכת במקום זה ולחפש לעזור. ולשאול, אם מישהו היה אמור לעשות משהו ולא עשה, האם אני יכול לעזור לך או לך, או אם יש משהו שקורה, תחפשו את ההפך. תעשו את ההפך. תנגדו את הקרמות האלה. תעשו את זה כאן, לא תצטרכו לעשות את זה יותר בחוץ. הזדמנות. במיוחד בקהילה שגרה סמוך וקרוב. כי אז נוצרים מצבי לחץ ומצבים של חיכוך. אז כשאנחנו מרגישים אולי שלא נתנו לנו חסד, או מישהו שנתן העדפה למישהו אחר אולי, או שמרגישים חוסר ביטחון, או לחוצים אל הקיר, או חסרי אונים, או חלשים, אלה מצבים שהם קרקע פוריה להתנהגויות כאלה. אנחנו מרגישים קטנים וחסרי אונים, ואז אנחנו מצליפים באחרים. אז ההזדמנות היא להסתכל מה קורה מתחת. אם אני מרגישה שלא נהגו איתי כשורה, מה קורה מתחת? איזה צורך שלי שם לא נענה, איזה הרגשה יש שם, אולי יש חוסר ביטחון, אולי יש פחד שלא ידאגו לי, או מה שזה יהיה, תנסו לראות מה יש מתחת. ומשם, איך אתם יכולים לעשות את ההפך? איך אתם יכולים לעשות את ההפך? כי כשאנחנו הולכים ומתלוננים על מישהו, נגיד פה על האב הבית או אם הבית, אנחנו שוב זורים את הזרע שייצר את אותו דבר בהמשך בשבילנו. אנחנו שוב מסובבים את הגלגל. אז ההזדמנות היא כאן בתוך הקהילה, איפה שכפתורים נלחצים ויש חיכוך ויש תנאים של צריך לשתף איפה שאולי בבית, אני לא חייבת לשתף. זאת ההזדמנות, זאת המעבדה שלכם. הדברים שכתובים שם בנדר, הדברים שהאב הבית הזה מחלק, זה כתוב שם אוכל, זה טונג, זה שתייה, נילטן זה מיטות, נקנג זה המקום שבו אתם תשנו, החדר. ואז כתוב לסוקפה, שזה בנדרים האלה, לסוקפה זה וכולי. וכולי וכולי. הטיבטים משתמשים במילה הזאת הרבה מאוד, הרבה יותר מאשר אנחנו. כמעט בכל מקום כתוב לסוקפה. וכל השאר וכולי. יש פה עוד ביטוי בהקשר של הנדר הזה, שהוא נחמד, מעניין. ושינג צמפה. אז אלה שתי מילים, שינג זה ו... אז יש או ויש צמפה. האו הזה פירושו ראוי. וצמפה זה מילה אחרת לראוי. או הולם. אז נגיד זה ראוי וזה הולם או להפך. אז נזיר שמאשים את אב הבית או את אם הבית, מאשים אותם שהם נתנו לו אוכל או שתייה או מיטה או חדר בלתי הולם. לא ראוי. שלא מתאים למעמדם או לצרכים שלהם או לא דאגו להם. ויש פה הרבה עניין של משחק על סטטוס אצל הנזירים, יש היררכיה של בחירות. אז הוא משחק, אני נזיר בכיר, אני אמור לקבל יותר מהנזיר הזוטר וכך הלאה. ג'צון קאפה זה ביטוי שהוא משתמש בו, ולמרות שכבר בעצם דיברנו על זה כשדיברנו על הנדר, אבל פה הוא כאילו מדגיש את זה שוב. מדגיש את זה שוב למה? האם אנחנו כאן בשביל סטטוס? האם אנחנו פה מחפשים סטטוס? אנחנו מחפשים להתפשט מזהויות, לא לאגור לעצמנו עוד זהויות. אז זה הנדר פה, שאנחנו משמיצים או מכפישים את שמו של אב הבית, בין אם נהג קשורה, בין אם לא, זה לא משנה. התפקיד שלנו הוא אחר. אז לפעמים, במיוחד כאן, זה יכול שיצטבר לנו טינה. עוד פעם ועוד פעם הם לא שתפו את הכלים, או עוד פעם מה שהם לא עשו, מה שהיו חייבים לעשות, ועכשיו עוד פעם אני צריכה וכך הלאה. אז כמובן, אם אתם באים עם השקפה נכונה, הכל חגיגה, הכל הזדמנות לטהר קרמות שליליות שלכם, והכל הזדמנות לפתח את לבכם, ולפתוח את האהבה, לזכור שהם לא באים מצד עצמם, שהם השלכה שלכם וכך הלאה. אבל אנחנו לא רגילים ככה, ואנחנו מגיבים לדברים כאילו שהם מצד עצמם כאלה או אחרים, והאדם הזה מצד עצמו לא אחראי וכך הלאה. אז זה יכול, למרות שאנחנו אינטלקטואלית מבינים שהם השלכה שלנו וכך הלאה, והם ריקים, ושאלמלא אנחנו נהגנו ככה בעבר עם אחרים, אנחנו לא היינו פוגשים את זה בעולמנו, אבל כשיש הרבה כאלה ואחד אחרי השני, אנחנו לא מספיקים לפעמים לקום ולעמוד על הרגליים, והתגובה הרגשית שלנו היא לא כזאת, היא באה מתוך בורות ואי הבנה, אבל עדיין יש תגובה רגשית, עדיין אתם מתהלכים בלב כבד. אז מה עושים? הולכים לנעלמה. הולכים לנעלמה. אתם צריכים שיהיה לכם נעלמה. מישהו שלא ייבהל ממה שאתם מספרים לו, ולא ייקח את זה כאילו שככה זה, וזאת האמת המוחלטת. פשוט הם יאפשרו לכם קצת לעברר את זה, ויחזירו אתכם להשקפה הנכונה, ויתנו לכם עידוד וכוח ועצמה להמשיך. והם לא ילכו רחיל ולא יספרו. מישהו שאתם נותנים בהם אמון, אומרים, אוקיי, שמעתי, עכשיו תמשיכי. אז חשוב שיהיה לכם מישהו כזה, שלא תצברו כל כך הרבה על לבכם שאתם עוזבים. זה חבל. מאוד חבל. מספר 16. אם הוא עושה צ'ונג, אז שא זה אוכל, וצ'ונג זה מעט. שא צ'ונג, מעט אוכל. זה נשמע כאילו שזה חלק מהנדר הקודם. לא נתנו לי מספיק אוכל, אבל זה משהו אחר. זה פשוט שמות מקוצרים לנדרים האלה. שא צ'ונג זה מצב ספציפי שבו היה נהוג שהנזירים המלאים היו הולכים ומלמדים נגיד את הנזירות. היו ימים שבאים למנזרים של הנזירות, הם לא היו מלאות אף פעם, הם לא קיבלו לימוד כמו שצריך. מדי פעם היו באים הנזירים המלאים ומלמדים אותם קצת דרמה. עכשיו ללכת לשם זה כדאי, כי הן מבשלות לך אוכל ומסות לך את הכביסה. אז כאן יש מצב שנזיר הולך ומלמד את הנזירות, ובא נזיר אחר ואומר, הוא רק הולך לשם בשביל האוכל. שיקבל קצת אוכל. בעבור מעט אוכל. אז זה עוד כזה מין רצון רע כזה, מין התכוונות לפגוע במישהו או להוריד את קרנו של מישהו. אז זה עוד פעם, לא, לא עושים ככה עצמת. אתם לא יודעים למה הוא הולך ללמד את הנזירות, ומה אינכם צרה אם הם נותנות לו קצת אוכל. אתם רוצים גם, תלכו ללמד גם. או שתבשלו להם. רעיון מהפכני. אז זה התיאור. אז מי עובר פה את העבירה? נזיר מתחיל. כי הנזירים המתחילים לא היו הולכים ללמד את הנזירות, רק המלאים. אז פה מי שעובר את העבירה הזו, נזיר או נזירה מתחילים, שעוד יש להם נדרים, או שלא נפגמו, או שרק נפגמו, אבל לא יותר מדי, שעוד ברי שיקום. הם שפויים בדעתם. הם לא אוהבים איזשהו נזיר מלא או נזירה מלאה, ומאשימים אותם שהם הולכים ללמד בעד איזה טובת הנאה. חושדים בהם בכוונות לא תיאורות ושונה מחשבות ארציות. אז זה מחזיר אותנו, בין אם אנחנו נזירים, בין אם אנחנו לא, זה מחזיר אותנו לכמה דברים. ראש וראשון שבהם זה המוטיבציה שלנו. מה מפעיל אותנו? כשאנחנו הולכים ללמד, או כשאנחנו עושים משהו טוב, או אנחנו עושים איזשהו שירות, למה אנחנו עושים את זה? ושמונה מחשבות ארציות הן מאוד מאוד הרמומיות. הן מאוד הרמומיות, ויש להן הרבה דרכים להתגנב בלי שאנחנו מרגישים. אנחנו כאילו עושים משהו, אבל את החלק הזה אנחנו רוצים לשמור לעצמנו, או למי שאנחנו אוהבים, או לשים את היד על משהו, או לשים את השם על משהו, או לקחת בעלות על משהו, או לזכות באיזושהי צורה של הערכה, או איזושהי צורה של שבח, או אפילו בתחום של להרגיש טוב, לתת לעצמי ביטוי, אני רוצה לבטא את עצמי. זה גם ברמה ארצית, זה משהו שהוא מחשבות ארציות, להרגיש טוב אודות עצמי. אז זה רמה מאוד גבוהה של מודעות לפתח, מה באמת מניע אותי. וכשאני אהיה מודעת לדברים האלה אצלי, יהיה לי הרבה פחות שפיטה על אחרים, כי אני אראה שאני עושה את זה בעצמי כל הזמן. הרבה פחות שפיטה על אחרים, ואני אוכל יותר גם על ידי דוגמה אישית, לעזור לאחרים לעשות דברים בצורה תורה. המוטיבציה היחידה שלנו ללכת וללמד אנשים אחרים, זה כדי להוציא אותם מסבל. נקודה. שום דבר בשביל עצמנו. כלום. חוץ מזה שאני מתארת את עולמי, זה דבר גדול. אבל זה הכל. שום דבר בשביל עצמי. לא ברמה הארצית. אז להגיד את זה על מישהו, שמישהו הולך למען איזה טובת הנאה ארצית, זה דבר מאוד פוגע, ומאוד פוגע במורל כמובן, ומאוד שלילי, וגם כמובן פוגע בי. ואני גם לא יודעת למה הם הולכים. בגלל שיש כאן גם עניין של נזירים ונזירות, הנזירים שהולכים למד את הנזירות, אז איפשהו מישהו, איכשהו מרמז על משהו לא קשר גם כן, אז זה עוד יותר, יש פה עוד טעם לפגם. שאלות עד כאן? כן.
אמלה, יש לי שאלה מנדרים אחרים שככה עדיין אני לא מבינה אותה בדיוק, וזה נוגע לדווקא חזרה למפלות, הנדרה בסיס של מפלות. אם יש הבדל, מה ההבדל בין מפלה, שזה של נזיר מלא, מבחינת הקונסקוונס של הדבר? אז מפלה לנזיר מלא, לעומת עבירה, כמו מפלה לנזיר מתחיל.
אז נזיר מתחיל לא יכול לעשות מפלות, by definition. מפלות יכול רק לעשות נזיר מלא. אבל עבירות שהן דומות למפלה מתפקדות באותה צורה. זאת אומרת שמי שעושה מפלה ולא מתוודא עליה, איבד את הנדרים. מלא או מתחיל. אז התפקוד שלהם אותו דבר.
האם נזיר מלא אחרי שהוא עושה מפלה ולא מתוודא, הוא צריך לעזוב את המנזר? וגם כן. נזיר מתחיל?
כן. הם איבדו את הנדרים.
אז פעולת האנישה של שניהם היא שווה גם כן?
פעולת האנישה זה כבר תלוי בקהילה, תלוי בקנפו. הקנפו זה המאסטר של הנדרים. זה יכול להשתנות ממצב למצב, ממקרה למקרה, לפי המקרה. השאלה קצת תיאורטית בשבילנו, אקדמית, אבל אולי לא תהיה, מי יודע. יהיה מאוד נפלא אם יהיה לנו מנזרים מתפקדים. זה יהיה מאוד מדהים. כן, אבל מבחינת התפקוד זה אותו דבר. זה רק עניין טכני. נזיר מתחיל פשוט לא יכול לעשות מפלה. וזה מעביר אותנו לנושא הבא. והנושא הבא הוא קטגוריות של נדרים. אז השאלה היא בדיוק במקום. אז התחלנו עם העבירות שהן דמויות מפלה. זה היו ההריגה, גניבה, התנהגות מינית לא הולמת, שזה לנזיר או נזירה, אי קיום יחסי מין, שקר אודות הישגים רוחניים. עד כאן זה היו הכבדים, מה שהיה אצל נזיר מלא, מפלות. אז אלה הנדרים החמורים ביותר, זה המפלות, או עבירות דומות למפלות. ואנחנו כבר נכנסנו לתוך קטגוריות של עבירות שהן לא כל כך חמורות. אז עכשיו יש פה רשימה, מחלקים את הנדרים, דיברנו על זה קצת בקורס מספר 9, ב-ACI 9. מחלקים את הנדרים לארבע קטגוריות. הראשונה זה מפלות, או לנזיר מתחיל, עבירות דומות למפלות. אחר כך שתיים, זה נקרא שאריות. אחר כך שלוש, זה עבירה חמורה. וארבע, זה עבירה פשוטה יותר. והקרמה שכרוכה בכל אחד מהם, את הקרמה היא הכי כבדה במספר 1, קצת פחות, אבל עדיין כבדה במספר 2, וכך הלאה. זה מן הכבד אל הקל הולך. אז אמרנו שלמפלות, או מה שדומה למפלה, אם לא מתוודים, מאבדים את הנדרים. זה אחר כך יעכב השגת תובנות רוחניות, במיוחד אם אנחנו לא מתוודים. מספר 2, השאריות. אלה עבירות די רציניות. הן נקראות שאריות כי העבירה היא מאוד רצינית, והיא פגיעה חמורה בנדרים, אבל עוד נשאר משהו, נשארת שארית שאפשר ממנה לשקם את הנדרים. זה למה הם נקראים שארית. כי עוד נשאר משהו מהחסד, למרות שעשינו את העבירה, שמאפשר לשקם. ואחר כך מספר 3 היא, עבירה החמורה היא פחות חמורה מהשארית, והעבירה הפשוטה יותר היא פחות חמורה מהעבירה החמורה. זה חלוקה של נדרים של נזירים מלאים. אצל המתחילים אין כל כך הרבה נדרים בשביל לשים בכל הקטגוריות האלה. אז אנחנו יודעים מה זה דמוי מפלה, והאחרים לא כל כך ממוינים שם. אבל הנדר הבא יתחיל לדבר על שארית. אז בגלל זה אני מזכירה פה את המיון הזה. אצל נזירים מלאים, דרך אגב, כמה שאריות יש? 13. בקורס 9 אולי אמרנו. נזירות מלאות יש 17. למשל, דוגמה של נדר שאין לנזירים מתחילים או נזירות מתחילות, אבל יש לנזירים מלאים, זה למשל לא לעסוק בשידוכים. ידעתם את זה? נזיר מלא או נזירה מלאה לא אמורים לשדך בין אנשים. זה שארית. זאת עבירה שהיא די חמורה, שארית. שאלו למה? אז יש סיפור, בתקופתו של הבודה, היה נזיר בשם אודיאנה, והוא מאוד אהב לשדך בין אנשים. ובמיוחד הוא אהב לשדך נשים שהיו זונות, להוציא אותם ממעגל הזנות. הוא היה מוצא להם בעלים ומוציא אותם מהמעגל הזה. אבל קרה המקרה שהוא מצא שידוך לאישה כזאת, והבעל כנראה לא התנהג אליה יפה או משהו. ואם הבא בתלונות לבודה, ועכשיו הבת שלה סובלת בגלל הנזיר הזה, אז הבודה אמרה, אתה יודע מה? אנחנו לא עוסקים בשידוכים. כן, אנחנו לא הולכים לשם. זה סיפור אחד. אז תחשבו, אולי אתם לא נזירים מלאים, אבל זה לא התפקיד העיקרי שלנו כאן. למרות שאין לנו נדר כזה. הנה עוד דוגמה של שארית. אדם שיש לו נדרים של נזיר או נזירה מלאים, לא תובע מישהו בבית משפט. שוב, המחשבה מאחורי זה, זה למנוע פגיעה בסנגה כסנגה, וחוות דעת שיש לציבור על הסנגה. תזכרו, הסנגה תלויה בבעלי הבתים בתמיכה שלהם. מעבר לזה, אנחנו מבינים שאם מישהו פגע בנו, אז אנחנו יצרנו את הקרמה, ואנחנו לוקחים אחריות על הקרמה הזאת. יש יוצאים מן הכלל, ונדרי הבודיסטווה הם, ותמיד כדאי להתייעץ עם הלמה, במקרים יוצאים מן הכלל, אבל בדרך כלל אנחנו נימנע מללכת לבית משפט, גם אם אין לנו את הנדרים האלה, בדרך כלל. יש תמיד סכנה גדולה שמתערבים רגשות שהם לא תיאורים, שהם קשורים באגו ובשלי ובהפרדה, או רגשות נקם, או רגשות ענישה. יש תמיד סכנה גדולה שהמוטיבציה מאחורי לתבוע ממישהו בית משפט היא לא תאורה. אז למרות שאין לנו נדר כזה, אין לכם נדר כזה, גם מי שתקבלו נדרי נזירות עדיין אין לכם נדר כזה, לי יש. אבל בכל זאת כבר עכשיו כדאי להימנע מהצורת החשיבה הזאת שאני אלך להניש מישהו ככה. ויש יוצאים מן הכלל. יש מצבים שיביא יותר ברכה ללכת לבית משפט מאשר לא, אבל מגיוון שזה תמיד מסוכן, וקשה לנו להבחין איפה האגו שלנו נכנס והשמונה מחשבות ארציות נכנסות, אז באופן כללי ההמלצה היא אל תעשו את זה, ובמקרה של ספק תבואו לשאול. עוד דוגמה של שארית זה שאם מישהו נידון למוות ובא ומחפש מקלט אצל הנזירים, הם לא אמורים להסתיר אותו. הם לא אמורים לתת לו מסתור. ומי שעושה כזה דבר זה שארית ועלול לגרום לגירושם מן הסנגה. וזה שוב סיפור שקרה בימי הבודה, מישהו ניסה להחביא אנס שנידון למוות. האם יש מצבים גוברים על הכלל הזה, יש כאלה, אנחנו בקלות יכולים לחשוב על הגסטאפו וכל הסיפורים האלה, יש, שוב, נדרי הבודיסטווה הם יותר גבוהים מנדרי הוויניה, אבל באופן כללי, בוויניה אנחנו לא אמורים להסתיר עבריינים. זה עלול לפגוע בכל הקהילה, אם קצפם של השלטונות יוצא על הקהילה, זה עלול לפגוע בכל הקהילה.
אמונה, יש לי שאלה בקשר לנדר של השידוכים. שתי שאלות שקשור.
של השידוכים? של השידוכים. אין לנו נדר כזה, רק הזכרנו שלנזרים מלאים יש. לכם אין נדר כזה.
אוקיי, אז הכי דודה אם...
לי יש נדר כזה. אל תבוא אליי להשתדך. כן, אבל בגלל שיש נדר כזה לנזרים מלאים, זה לא שיש משהו רע בלשדך אנשים. זה לא נעשה רע. אבל בגלל שדברים יכולים להשתבש בדרך, כמו המקרה ההוא שהאימא אחר כך באה בטענות לבודה שבגלל הנזירים שלו, הבת שלה סובלת וכך הלאה, אנחנו לא רוצים להיכנס לשם, יש לנו עבודה הרבה יותר חשובה מזה לעשות. אנחנו לא רוצים להסתבך בגלל דברים כאלה, ושימנעו מאיתנו מלעשות את התרגול שלנו ולקיים את הלימוד שלנו. רק מהסיבה הזאת, זה לא הביזנס שלנו. הכל. לא שיש משהו רע מצד עצמו בלשתך אנשים. אבל הטעם לפגם שבגללו הבודה אסר על נזירים מלאים לעשות את זה, נשאר גם למי שנזיר לא מלא וגם למי שלא נזיר בכלל. כאילו אתם מתכוונים לעשות משהו טוב ואולי לא יצא מזה משהו טוב. אז זה מסוג הדברים שהוא כזה זהירות. אתם לא רוצים להסתבך. אם משהו משתבש, ואם זה אחר כך יחסים קשים, או מה שרק לפעמים קורה, אחר כך זה רובץ על מצפונכם, ואחר כך זה מעסיק אתכם, ואז המדיטציה לא משהו. אז תחשבו פעמיים. אבל אין לכם נדר כזה. כן?
למדבור עלה, אני שומעת את מה שאת אומרת, ובניהול קרמי, אחד הדברים שאנחנו עושים כיועצים, זה למצוא לאנשים שותפים קרמיים. אז אולי זה לא בני זוג, אבל גם שם דברים יכולים להשתבש.
זה משהו אחר לגמרי. כן, נכון, אבל זה משהו אחר לגמרי. עוצמת הרגשות אצל זוג שלא מסתדר, היא לא דומה למה שיש לך במערכות יחסים אחרים. שם הרגשות הכי עוצמתיים, אנשים רוצחים בני זוג בגלל... עוצמת הרגשות שם היא מאוד חזקה. בשני הכיוונים. זה לא אותו סדר גודל. זה לא אומר לא לעזור לאנשים... לחיות בשלום או בזוגיות. אנחנו כן מלמדים לתמוך בזוגיות של אנשים, נגיד. זה טוב להם, זה טוב לנו. אבל זה משהו אחר מלשדך. ושוב, אין לכם נדר כזה, ואתם לא עשיתם עבירה אם כן שידחתם, אל תרגישו רע עם זה, אבל תימנו מפעולות שהן משניות לדרך העיקרית שלנו. רוצים להפנות את האנרגיה לשם. אני רוצה להעביר העניין של השידוכים והבית משפט וזה. אלה לא נדרים שיש לכם. אלה גם לא נדרים שיש לנזירים מתחילים. אלה נדרים של נזירים מלאים שכרגע יש כאן רק אחת בחדר הזה. אז זה לא איזה איסור. חוץ מזה, במה שקשור לבית משפט, זה שאתם לא תובעים מישהו. אבל אם מישהו תובע אתכם, או שאם אתם איכשהו מעורבים באיזה תביעה ואתם מקבלים זימון לבית משפט, אז תלכו. אתם מקיימים את החוקים של המדינה. אבל בית משפט זה מקום שהוא מאתגר לנגעים שלנו. יש צודקים, יש לא צודקים, יש רגשות חזקים, יש נקמנות. אז כשאתם שם בתוך הסביבה הזאת, זה יכול להעיר גם אצלכם נגעים. אז צריכים להיות מאוד מודעים כשאתם בתוך הסביבה הזאת, ומה אתם עושים שם, ולספח את זה לתרגול. אם קורה שאתם חייבים להיות בסיטואציה כזאת, אז להיות שם עם מודעות. אז עכשיו אנחנו מוכנים לנדר מספר 17. עם לוח לקמה? קונדט. אז... הלקמה זה הטייה של הלקמה, והלקמה זה המילה הטיבטית לשארית. הלקמה, מה שנשאר, מה שעודף. וקונדפ היה לנו בקורס 15. אתם זוכרים את המילה, קונדפ? מה זה קונדפ? יש שניים, יש דרונדוק ויש קונדפ. נכון, הגזמה והמתה. אז קונדפ זה היה המתה. עכשיו שמה, ההקשר היה של אי-הבנה של ריקות, נכון? פה הקשר לגמרי אחר. פה המתה היא במובן של השמצה. פה אנחנו מאשימים מישהו בעבירה מסוג שארית. אז אנחנו בעברית נקרא לזה השמצה של שארית. אנחנו לא משמיצים את השארית, אלא אנחנו מאשימים מישהו שהוא עשה עבירה שהיא לא בין המפלות, אבל היא בין השאריות. וזה היה כל המבוא הזה, השמצה של שארית. אז אתם רואים, יש לנו פה די הרבה מילים של השמצה, שמה, הפחתה, פגיעה בשם, הרבה נדרים שעוסקים בזה. הרבה נדרים שעוסקים בנושא הזה. אז פה אנחנו מאשימים מישהו באיזושהי עבירה שהיא פחות ממפלה, או פחות מדומה למפלה. ואם אנחנו עושים את זה, וזה השמצת שווא, אז הקרמה שלנו היא לא טובה, אבל היא לא כל כך איומה, כמו אם אנחנו מאשימים אותם במפלה, ואז הם יאבדו אולי את הנדרים שלהם, משהו כזה. שוב, מדובר באשמת שווא, באשמה שאין לה בסיס. וזאת עבירה שהיא עצמה חמורה. לשים מישהו אשמת שווא בקהילה חמור מאוד. אז מי שעושה את העבירה זה הנזיר או הנזירה המתחילים. כלפי מי הם עושים את העבירה? מי זה שמשמיצים אותו? נזיר מלא, בדרך כלל. אבל כשמקבלים לימוד על הנדרים האלה, יגידו לכם, גם אם אתם עושים את זה כלפי נזיר או נזירה מתחילים, אתם גם לא צוברים נקודות טובות. ובמילה אחת, הם חיים בקהילה כזאת, שמזמינה מצבים של חיכוך וכך הלאה, אל תאשימו אחרים, אל תלכו לאשים אחרים. תפסיקו לאשים אחרים, תיקחו אחריות על מה מופיע בסביבה שלכם, ותעשו קרמה הפוכה. תלכו לשרת את האנשים. אל תאשימו אחרים. יש פה ביטוי נחמד בהקשר של הנדר הזה, תצום, סאווה. אז סאווה, מי יודע מה זה סאווה? סא זה מה? סא זה אוכל. לא, סא אדמה כותבים סמך אחר. היה לנו את זה בקורס 8. הסאווה זה אוכל, ותצום זה מה? ספק. לאכול ספק. מה זה נקרא לאכול ספק? לאכול ספק זה אומר שיש לכם חשד מאוד חזק במשהו. מה החשד המאוד חזק שיש לכם כאן? אתם חושדים חזק מאוד שהשמה שאתם הולכים לפול על מישהו היא לא נכונה. כמעט אכלתם את כל הספקות בזה שהיא לא נכונה. אתם די יודעים שזה לא נכון. כשאתם אומרים, הנזיר הזה או הנזירה הזאת, עשו כך וכך, כשאתם למעשה בעצם לא יודעים שהם עשו. אז זה העניין של הזיהוי. מה הכוונה פה? להכפיש את שמם, להוריד את קרנם. אז שוב, תסתכלו חזק מאוד איפה זה מופיע. זה צורה עדינה של רצון רע. צורה עדינה של שמחה לעד, צורה עדינה של קנאה. כל הדברים האלה שאנחנו רוצים לברוח מהם כמו מאש, כי הם גורמים כל כך הרבה סבל. עוד אספקט לשים אליו לב שכל הנדרים האלה פונים אליו כאן, זה אספקט של תחרותיות. בתוך קהילה, אנחנו למדנו בבית ספר, בית ספר המורה נתנה ציונים לילדים שהתנהגו יפה, או שעשו שיעורים טוב, אז מגיל צעיר אנחנו חונכנו לתחרותיות. או גדלנו במשפחות ורצינו שאמא תשים אלינו יותר לב מאשר לאח שלנו או לאחות שלנו. אז זה מאוד נטוע בנו חזק. ואנחנו לא שמים לב עד כמה ואנחנו פועלים בצורה שבאה להוריד אחרים כדי לעלות אתנו. אז לשים לב לנושא הזה. ובמיוחד אם אנחנו בודיסטוות ומתאמנים לייטיבים הברואים, אז כל המניעים הפחות נאצלים האלו, צריך לשים עליהם לב. מה באשר לביצוע? הביצוע כרוך בזה שאנחנו, כמו בנדרים קודמים שהיו לנו, אנחנו יוצרים מחשבה הפוכה. אנחנו לא יודעים מה הנזיר הזה בדיוק עשה, ואנחנו יוצרים מחשבה שעכשיו, אם נפעל על פיה, אנחנו נפגע בהם. אז זאת אומרת, העבירה מתחילה במיינד. אנחנו קודם כל יוצרים מחשבה הפוכה, ועל ההשלמה, ג'סון קאפה לא מדבר, אבל זה אפשר להשלים את החסר. אתם אומרים את זה למישהו שלישי, והם שומעים את מה שאתם אומרים, בין אם הם מאמינים או לא, לא משנה. מישהו שמע אתכם אומרים את הדברים המשמיצים, ושלמה עבירה. אתם צברתם עבירה. עוד ביטוי בהקשר הזה, יש פה מאווה דו פעם מאווה. מאווה דו פעם מאווה. אז מאווה היה לנו קודם, מאווה זה לדבר, פה יש פעמיים לדבר, דו זה לרצות. אז מאווה דו זה לרצות לדבר או לדבר. לרצות להשמיץ אותם או בפועל להשמיץ אותם. זאת אומרת, כשאתם מתכוונים להשמיץ מישהו, כבר עשיתם עבירה, עוד לפני שפתחתם את הפה. ושוב אנחנו חוזרים לנושא הזה, שלמרות שנדרי הוינאיה הם בדרך כלל עוסקים בעשייה או בדיבור, ג'ייסון קאפה חוזר ומדגיש את התפקיד החשוב, אומר, אפילו אם אתם מתכוונים להשמיץ אותם, כבר צברתם את הקרמה. אפילו אם אף אחד לא יודע מזה, אתם צברתם את הקרמה, אתם מקלקלים לעצמכם את הנדרים שלכם.
למה? מה ההבדל אם כך בין הנדר הזה, שזה עם שארית, לבין הנדר של ההשמצה, של ההכפשה, של ההשמצה, שהיה בנדרים שאין לו שום בסיס, השמצה ללא בסיס, לבין הנדר הזה שזה השמצה של שארית?
שם זה היה השמצה באחד מנדרים שהם מפלה, שהם עוד דמויי מפלה. הנדרים מסודרים, אפשר להגיד, לפי סדר חומרה יורד. אז מה שיותר קרוב להתחלה הוא יותר חמור. אז שם זה היה האשמה בלי בסיס במשהו כמו קיום יחסי מין, או מישהו יכול לאבד נדרים בגלל זה. כאן הוא אולי לא יאבד את הנדרים, אבל שמו יוכפש. עוד שאלה, בבקשה. כן, בבקשה.
לא שאלה, האמת יותר וידוי, שכמה הלימוד הזה חשוב, צערי, ואני שותף גם, זה הורג סנגות מניסיון אישי, ולימוד הזה, כל מה שאמרת, אני מרגיש, את זה עשיתי, ואת זה עשיתי, ואת זה עשיתי, וראיתי בעיניים, הרג את ה... לא הצליח להתרומם, ולא הצליחו, ועד היום זה כושל, ועצוב, פשוט עצוב. זה חומרי, מניסיון שלי, ש... עדיף לשמוע, ואיך אומרים, מעצת חכמים, תרחקו מזה כמו מאש.
תודה רבה, יואב. תודה רבה על השיתוף.
ופנינים של כל חסד ולעתה ולבי ירחנה ולהגישנה כאן שבנה כאה ולבי ירחנה ולהגישנה כאן שבנה תזכה כל בריאה לעולם שכולו תוהה.
אידם גורת נמנדה לקמת ליה.